ידענו, ויעקב לא ידענו, לא יכירנו, אתה גואלנו. אז מה זה אתה, אתה אבינו? זה נאמר על יצחק, גואלנו מעולם שמך, זה הקדוש ברוך הוא. אז המהר"ל הסביר בהרחבה את הדרשה הזאת, ועכשיו את הדברים שהוא אמר הוא רואה גם בפסוק. וכל עניין זה רמז הכתוב. דכתיב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. למה נאמר אצל אברהם ויעקב זכירה, ואצל יצחק לא נאמר זכירה? כן, כתוב ואף את בריתי יצחק, לא כתוב אזכור. כי אפרו של יצחק נראה כאילו צבור ומונח על גבי המזבח, רשי שם, על פי הספרה שם, עד כאן. מה פירוש הדבר? כדי לזכור משהו, צריך לזכור משהו שנשכח. כדי שמשהו יישכח, הוא צריך להיעלם. אבל אפרו של יצחק לא נעלם, ולכן לא שייך להגיד, אזכור. וביאור זה, כי הזכירה שייך אל דבר שאינו לפניו. אבל מצד כי יצחק מסר נפשו אל השם יתברך, הוא ביטל עצמו אל השם יתברך, הרי אין לו הבדל מאיתו יתברך. מה זה אין לו הבדל? לא שהוא הפך להיות אלוהים, אלא שהוא דבוק באלוהים. ולא ייתכן בזה זכירה, הבדל הכוונה שהוא נבדל, זאת אומרת שמשהו מבדיל בינו לבין השם, ואז הוא אומר, אין לו הבדל מאיתו יתברך, כוונה שהוא דבוק, ולא ייתכן בזה זכירה, כי הוא נראה תמיד לפני השם יתברך. וזהו שאמר, שראה אפרו. רוצה לומר, מה זה אפרו? מה שמסר נפשו אליו, לא שבפועל, פיזית, עובדתית, נמצא האפר על גבי המזבח. אבל האפר זה כינוי משלי למסירות הנפש שלו. רוצה לומר מה שמסר נפשו אליו, וכך הוא לפניו תמיד. ואלו הדברים הם עוד סודי חוכמה עמוקה מאוד, ואי אפשר לפרש יותר. הרי יתבהר לך כי אין פירוד לישראל מן השם יתברך כלל, כאשר תבין דבר זה גם כן. אבל מצד עצמם של ישראל אין להם, אין כוח להם כלל, ואין עזר להם מצד עצמם. עכשיו כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מעניינת. ידוע שהעם היהודי מתקיים בנס. דיברנו על זה מספר פעמים, שכל אומה אחרת, כל ציבור אחר שעבר את מה שעבר העם היהודי לאורך אלפי השנים, לא היה יכול להמשיך להתקיים בשום פנים ואופן, ואף על פי כן הקיום היהודי הוא נצחי, הוא מתקיים. יש על זה משפט שאמר הרב קוק, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. והאמת היא שזה נורא והיום. זאת אומרת, עם הנצח לצערנו לא מפחד מדרך ארוכה. מדוע? בגלל שכיוון שיש לנו כל הזמן לפנינו, ללא גבול, אנחנו תמיד דוחים. דוחים מימוש יעדים. טוב, לא נצליח בדור הזה, נצליח עוד 1,000 שנה. אז לא חייבים להילחץ. זה בעיה, עם הנצח לא מפחד, לצערנו, מדרך ארוכה. אבל יחד עם זה, באמת יש דבר כזה שעם ישראל, הקיום שלו לא מכוח הנתונים הטבעיים. למור ששאר העמים יש להם קיום מכוח הנתונים הטבעיים. איך נקראים שאר העמים אצל חז"ל? יש להם ביטוי מאוד יפה, הגויים נקראים אומות העולם. למה העולם? בגלל שהם חיים בעולם. הם מתפרנסים מן העולם, יש להם אחיזה, עמידה בעולם. אבל אם הגויים זה אומות העולם, אז עם ישראל מה זה? זה אומה לא מהעולם. כלומר, מכוח העולם ישראל לא יכולים לעמוד. אז מכוח מה הם עומדים? הם עומדים מצד רצון הבורא המאפשר להם לעמוד. יוצא שמבחינה מסוימת, עם ישראל הוא העם החלש ביותר בעולם, וזה מה שמכריח את ההשגחה הייחודית עליו, שהופך אותו לעם החזק בעולם. אבל הוא חזק לא מכוח עצמו, אלא מכוח שהשם בוחר בו. וזה מתייחס לשאלה יותר כללית, האם העולם בכללו עומד או עומד, נופל או עומד. כן? יש במדע, במדע ובפילוסופיה, שתי גישות. יש גישה שיסודה באחד מחוקי הפיזיקה נקרא אנטרופיה, שכל המציאות נופלת. נופלת. זאת אומרת שהעולם בכללו הוא מציאות מתפרקת. בעוד כמה מיליארדי שנים, כל הכוכבים יכבו. לא יישאר כלום. כן? וגם אנחנו, בני אדם, בעלי חיים, צמח, כל אלה בלים, הולכים ומתקלים. אז אפשר לומר שכל המציאות כולה נופלת. זו תפיסה אחת. יש תפיסה הפוכה שאומרת שכל המציאות כולה עולה. זה הפילוסוף ברגסון. ברגסון דיבר על מה שנקרא דחף חיוני. בלועזית, אלן ויטל. כלומר, יש איזו תנועת חיים שהולכת ומתפתחת מן הבלתי מאורגן אל המאורגן, מן הדומם אל הצומח ומן הצומח אל החי ומן החי אל הפילוסוף וכו'. כן? זאת אומרת שדברים הולכים ומתקדמים למעלה. ואז נשאלת השאלה, מי צודק? האם התפיסה שרואה את העולם כנופל, או התפיסה רואה את העולם כעולה? זאת המחלוקת. אנחנו נצטרך ללמוד מה אומר המהר"ל על הנושא הזה, בפרט ביחס לעם ישראל. אז בואו נראה מה אומר כאן המהר"ל. הרי יתבהר לך כי אין פירוד לישראל מה שמתברך כלל, כאשר תבין דבר זה גם כן, אבל מצד עצמם של ישראל אין כוח להם כלל ואין עזר להם מצד עצמם. זאת אומרת שעם ישראל לפחות, אנחנו נראה מה לגבי שאר העולם, אבל עם ישראל לפחות הוא עם נופל. וכן אמרו בפרק כמה דברכות. אמר רבי יוחנן, כאן הוא כדרכו המהר"ל מביא לנו אגדה מחז"ל להדגים את הרעיון. מפני מה לא נאמר נון באשרי? כן, הרי אשרי מסודר לפי אלפא בטא, ואין לנו פסוק בשביל נון. מפני שיש בו מפלתן של שונאים של ישראל, שנאמר נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. במערבה אמרי אחי, כלומר בארץ ישראל היו מלמדים נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל. טוב, יש איזה בעיה, מה זאת אומרת קום בתולת? בתולה זה נקבה, קום זכר, צריך להיות כתוב קומי בתולת ישראל. אז צריך להבין את הדרשה. בעלי הדרשות לא סתם אמרו מה שאמרו. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי, עם כל זה, חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, תכתיב, סומך, באבאות סמך יש לנו כן פסוק, סומך השם לכל הנופלים. בכלל, באלפא בטא אנחנו רואים שאחרי האות נון, מיד באה האות סמך. אז נון זה נופל, סומך זה עולה. מה? הנה, אף על פי כן, זאת אומרת, לא רצו להזכיר את הנון, אבל מזכירים אותה. סומך השם לכל הנופלים. נון וסמך זה אותיות נס. גם עד כאן המאמר ממסכת ברכות. כאן המהר"ל עכשיו נכנס לבאר את המאמר. גם במאמר הזה באו לומר, כי אין לישראל מצד עצמם שום מציאות כלל. רק המציאות שיש להם הוא השם יתברך שנותן מציאות להם. וכל מציאותם וקיומם הוא השם יתברך. יש ביטוי כזה במשנה, נהגו לשיר את זה, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. זה אומר שבמצבים של נפילה אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. זה מסביר מדוע יש יהודים שמתוך יראת שמיים אוהבים מצבי מצוקה. לפעמים כשעם ישראל נמצא בצרה, יש פיגועים, יש מלחמות, יש כל מיני בעיות, אז התגובה האינסטינקטיבית של יהודים היא לומר, אוה, ברוך השם, חזרנו אל היידישקייט, סוף סוף אנחנו חסרי אונים. ולהיות חסרי אונים זה הרגשה טובה, זה מזכיר לי את הגטו של סבא. זה קצת חולני התפיסה הזאת, אבל לצערנו היא קיימת. אבל צריך להבין שגם תפיסה מוטעת כזאת, יש לה שורשים. מה השורשים של התפיסה הזאת? זה שבאופן פנימי, אמיתי, באמת, אין קיום לישראל אלא על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה האינטואיציה שנמצאת מאחורי האמירות החלושות האלה. כתוצאה מהתפיסה החלושה הזאת, לפעמים, כשאנשים רואים שיש צרות, אומרים, צריך להתחזק בקיום מצוות, באמירת תהילים, בתפילה, בלימוד תורה. כן, ככה רגילים לומר. בעוד שלכאורה, כפי שאמרתי באיזשהו שיעור שגרם ל-60,000 כניסות לפייסבוק ביום אחד, צריך לעסוק בקרב מגע. אז דבר מתבקש. זאת אומרת, אם יש מצב שתוקפים אותך, אתה צריך לתקוף בחזרה, אתה צריך להיות חזק. כן? הדבר הזה גרם להרבה מאוד יהודים יראי שמיים זעזוע. עצם האמירה שצריך להשתמש בכוח. וזה, אז למרות שברור שצדקתי, אבל צריך להבין, איך אני יודע, כי אני חושב ככה, אז לפחות יש איזשהו גרעין פנימי בתוך העמדה שלא רוצה להשתמש בכוח, כי היא מאמינה שהקדוש ברוך הוא יציל. כסיפור המפורסם, שאדם טובע בים, הוא מתפלל ואומר, אלוהים תציל אותי. מגיע מסוק כדי להוציא אותו, ואומר, לא, אלוהים יציל אותי. טוב. ואף כי כל ה... אז עכשיו אומר המהר"ל, מה אתה מדבר שעם ישראל מתקיים על ידי השם? זה נכון לגבי כל העולם כולו? ואף כי כל הנמצאים קיום שלהם הוא מהשם יתברך המקיים את הכל. כן? אז מה אתה מספר לי? עם ישראל תלוי בקדוש ברוך הוא. גם הגויים תלויים בקדוש ברוך הוא לכאורה. אומר, הפרש יש. הפרש יש, יש הבדל. כי כל הנמצאים אין להם קיום מן השם יתברך מצד אמיתות עצמם. רק דבר שאין אמיתת עצמם. ולפיכך, בסוף מגיעים אל העצם. אל ההפסד. אבל ישראל, אמיתת עצמם, יש לו קיום מן השם יתברך, לכן הם מקוימים. כלומר, בעצם מה שמקיים את הגויים זה דברים צדדיים שאין להם קיום נצחי. למשל, יש אומה שבונה על העוצמה הכלכלית שלה. יש אומה אחרת שבונה על העוצמה הצבאית שלה. ויש אומה אחרת שבונה על האקלים שלה וכולי, או על התיירות שלה. אבל כל הדברים האלה הם דברים לא שהם עצם החיים, הם הצדדים, הם ההיקף של החיים. ולכן בבוא הזמן הסיבות האלה המקיימות את האומות בטלות. מה שאין כן ישראל שקיימים מצד השם יתברך, לכן זה לא יכול להתבטל. ולכן הם מקוימים ואין הפסד להם. וכל זה נרמז בשם ישראל, כי השם הוא בא על עצם הדבר ומהותו, ודבק בזה, בשם הזה, שם אל. ודבר זה בערו גם כן במאמר הזה, שהוא יתברך קיום ישראל. טוב, אז זה בעצם מה שהאגדה במסכת ברכות רוצה ללמד אותנו. ואין הפירוש... בשביל שכתוב נפלה בנון, לא כתיב נון באשרי. כן, כלומר צריך להבין את האמירה של הגמרא בצורה בוגרת. אמנם הגמרא אמרה לכאורה שזה שלא כתוב נון זה בגלל המילה נפלה. אבל ברור שזה לא מחזיק מים, הטענה הזאת באופן פשוט. שהרי המילה נון היא גם ראשי תיבות, היא ראש תיבה של מילים טובות מאוד. כגון למשל נשיאות, כן? במקום נפילה, יש לך נשיאות. אז אי אפשר להגיד שנון זה באוטומטית נפילה. וחוץ מזה, המילה, האות נון כן מופיע באשרי, לא בתחילת פסוק, אבל היא מופיעה. אז איך להבין את זה? אין הפירוש בשביל שכתוב נפלה בנון, לא כתיב נון באשרי. שזה אין טעם בשביל שכתוב נפלה בנון, לא יכתוב נון באשרי. אבל, בשביל שמזמור אשרי, הוא גדול מאוד. עכשיו כאן מסביר לך, המהר"ל, מהי המעלה של המזמור הזה, הנקרא בשם תהילה לדוד, שקוראים לו אשרי, בגלל שהוסיפו לו שני פסוקים המתחילים באשרי. אז איפה ראינו המעלה של המזמור הזה? אז יש סוגיה שלמה במסכת ברכות, שהיא הרחבה של מה שהתחלנו לראות. דקה אמר שם, בברכות דלת עמוד ב', אמר רבי אלעזר בר אבינה, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. גם זה, אפשר להבין את זה בצורה מגית, או אפשר להבין את זה לעומק. מה זאת אומרת שהאומר, אתה אומר איזה פורמולה, זהו, יש לך עולם הבא. זה נשמע כמו אצל הנוצרים, חס ושלום. כן, אצל הנוצרים, אם אתה אומר מילה מסוימת, יש לך עולם הבא. אתה אמרת מילה אחרת, אין לך עולם הבא. כן, זה מצחיק לחשוב שהעולם הבא, חיי הנצח של האדם, יהיו תלויים באיזושהי אמירה. לכן כשאנחנו קוראים בגמרא מילים מהסוג הזה, ביטויים מהסוג הזה, צריך להבין אותם לעומקם ולא בשטחיות. אז מה שאומר כאן, בואו נמשיך ונראה. מה היא טעמה? שואלת הגמרא. למה מי שאומר אשרי שלוש פעמים יש לו חלק לעולם הבא? אילמה משום דכתיב ב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אם תאמר שזה בגלל הפסוק הזה, כן, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אז מה אדם רוצה? רוצה עולם הבא. אז כיוון שאנחנו מזכירים חיי העולם הבא, אז אדם מובטח לו שהוא בן העולם הבא. על זה אומרת הגמרא, לא, לימה הלל הגדול. אז תאמר במקום זה את ההלל הגדול, מזמור קוף למדבב, דכתיב ב, נותן לחם לכל בשר. אז אולי יש סיבה אחרת. אם משום דכתיב באלפה בטה, אולי בגלל שכתוב שם אלף בית. מעניין, הגמרא מבינה שאם כתוב הדבר לפי סדר אלפה בטה, אז זה אומר שיש חלק לעולם הבא. גם זה לא מובן. מה הקשר בין אלפה בטה לבין חיי העולם הבא? אבל אומרת הגמרא, אם כבר, אז לימה אשרי תמימי דרך. תהילים קי"ט, דהיתיה בתמניה הפה, ששם שמונה פעמים מוזכר אלפה בטה. אתם יודעים שהמזמורים, כל מזמור הוא סגולה למשהו. אז למשל, מזמור קי"ט, בדוק ומנוסה, הוא סגולה לקירור התה. לקירור התה. אתה רוצה שהתה יתקרר, אין שום בעיה, תגיד קי"ט, תראה, זה תמיד עובד. אלא, אני רואה שיש פה קטני אמונה שלא כל כך מקבלים את זה. טוב, אלא, אומר התלמוד, משום דאיתבי תרתי. עד כאן. זאת אומרת, באשרי יושבי ביתך יש גם אלפה בטה וגם פותח את ידיך מוזיא לכל חי רצון, אז השילוב הזה גורם שמי שאומר את זה שלוש פעמים ביום מובטח לו שוב בן העולם הבא. טוב, אז כן, שילוב מנצח. הכוונה, ברור שכשאומרים האומר, הכוונה שהוא מזדהה עם הנאמר, כלומר שהוא חווה, הוא חי את המדרגה המתוארת במזמור הנאמר. עד כאן, באור זה. כי הפרנסה נקראת חיים. שהרי הפרנסה חיים של הבריות. ואין חילוק בין החיים ובין הפרנסה כלל. שהרי נקרא הפרנסה בכל מקום חיים, דכתיב, וחי אחיך עמך. והפרנסה היא באה ממקור החיים. יש ב... יש בגבורות השם אגדה של פסח עם פירוש של המהר"ל. והמהר"ל, כשהוא מסביר את סוד ארבע הכוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, מדבר גם על הכוס החמישית. כנגד מה הכוס החמישית? אז אומרים שזה כנגד והבאתי, אבל זה לא נכון. המהר"ל מעולם לא כתב את זה. יש כאלה אחרים שכתבו את זה, במהר"ל לא כתוב שזה משום והבאתי, אלא אומר משום שזה כנגד הפרנסה. עכשיו ברור, הפרנסה באה מארץ ישראל, אז זה כן כלול בווהבאתי, אבל המהר"ל לא אמר את זה במפורש. למרות שהביאו את זה בשמו, אבל זה בגלל שנפלה גרסה לא מדויקת, לא משנה. בכל מקרה, שם המהר"ל מסביר, הכוס החמישית היא עליונה מאוד, ולכן היא גם רשות בגלל עליונותה, היא כנגד הפרנסה. והפרנסה זה עצם שפע החיים. השפע שבתוך כל דבר. זה גם פה המהר"ל רומז לזה כאן, ובחיבור גבורות השם פירשנו כי הפרנסה היא עוד יותר גדול על החיים של בעלי חיים, ושם בארנוזה אצל הליל הגדול. ולפיכך, כל אשר משבח הקדוש ברוך הוא בשבח הזה, שהוא פותח את ידיך ומזיע לך חי רצון, הוא דבק בחיים הבאים מן השם יתברך, ובזה הוא דבק בעולם הבא, אשר שם החיים באמת. כן, זה המהר"ל מסביר בכמה מקומות, במיוחד בהקדמת נתיבות עולם, מה ההבדל בין חיים למוות. מוות, אומר המהר"ל, זה מה שיש לו קצה, גבול, וחיים זה איפה שאין גבול. לכן אומר המהר"ל, מה שבאמצע הוא חיים, מה שבקצה הוא מוות. כי הקצה של כל דבר הוא הסוף של הדבר. זה בדיוק העניין, האמצע אינו גבול. זה המשמעות של המושג אמצע במהר"ל. לא, כי אמצע זה רק מהצדדים שיש קצוות, מימין ומשמאל. אבל דמיין לעצמך קו ישר. קו ישר אינו גבול. אבל יש לו גבולות מצידיו, שהרי הוא לא מתפשט לכל צד. מובן? זה הציור. כן. יש במהר"ל הרבה מאוד דיונים בזה, על משמעות האמצע של המהר"ל. כתב על זה הרבה פרופסור נהר, זיכרונו לברכה, שהיה תמיד אומר על המהר"ל, מורי ורבי המהר"ל מפראג, למרות שהוא חי כמה מאות שנים אחריו, והוא היה מסביר את זה. שכשהמהר"ל אומר אמצע, הוא מתכוון לאינסוף. בסדר? אז מה שאומר גם פה, כי העולם הזה, יש לו חיבור ודבקות בעולם הבא, מצד החיים. כי העולם הבא, שם החיים הגמורים שאין להם מיתה כלל, ולא חיים גשמיים, רק חיים בלתי גשמי. כן, החיים בעולם הזה רק להעמיד הגוף הגשמי. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים בעולם הזה חיים, זה לא חיים באמת. למה זה לא חיים באמת? כי זה חיים לעומת המוות. אבל זה לא חיים בעצם. לעומת העולם הבא, שזה חיים ללא מוות, זה דבר שמעולם לא חווינו. אנחנו לא חווינו מעולם חיים ללא מוות. אבל יש קצת קשר בין חוויית החיים שלנו לבין החיים הנצחיים. לכן אפשר לומר שפרנסת העולם הזה מן העולם הבא. ולכן מי שאומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, כוונה שהוא חווה את הדבר הזה, יש לו קשר אל העולם הבא. הוא מקשה. אם כן, לימה, הלל הגדול דכתיב נותן לכם לכל בשר, אלא משום דאתיה באלפה ביתה. אז ולכן התלמוד מוסיף מרכיב שני. אלפה בטא. פירוש, שהשבח הזה הולך באלפה בטא, שהם כף בית אותיות. והאותיות הם התחלת התיבות. ולפיכך הם התחלת העולם, ובהם נברא העולם. טוב, זה צריך להבין מה זה הסיפור הזה. זה בספר יצירה, יש הרבה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשר ספירות ועשרים ושתיים אותיות. גם בתלמוד יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. אז אם כן, האות נחשבת לדבר פנימי מאוד. האותיות הם מרכיבי היסוד של הדיבור. מהאותיות עושים מילים, מהמילים עושים משפטים, מהמשפטים ספרות, אבל, ובעצם האותיות הם ההתחלה של ההתחלה של הדיבור, הם שלמה הרצונות הראשוניים. יש רצון שאפשר לקרוא לו א', רצון הנקרא ב'. אם אני מצרף את הרצון א' עם הרצון ב', יש לי רצון מסוג חדש, אב. זה א' ב'. ואני יכול גם להפך, וזה הופך להיות רצון מסוג רביעי, ב', וכו'. זאת אומרת, זה נושא שצריך ללמוד אותו, אשר זה ספר נפלא של הרב קוק, הנקרא רש מילין, שבו הרב קוק מסביר את האותיות, לפי פנימיותן, בתור גילויי הרצון. אגב, זאת המשמעות של המילה אות. מאיפה באה המילה אות בעברית? מאיזה שורש? אני שואל, מהו השורש? א' ת', אתה אומר? אז היה צריך לקרוא לזה אות בליבב. אותות, אותות זה רבים של המילה אות. אני שואל, מה השורש הדקדוקי של המילה אות? א' ו' ה'. א' ו' ה', בוודאי. כן, איבה, בחר השם בציון, איבה למושב לו. א' ו' ה', תאווה. אז אות זה איווי, איווי זה רצון. איווי שקיבל צורה. דבר שמקבל צורה יש לו התוויה, תו. תו זה מה שיש לו תווי, כיוון. אז רצון שקיבל כיוון נקרא אות. פשוט. נכון? אם אין לו תו, אז הוא נשאר או. מה זה או? ספק. או ככה, או ככה. אפשר ככה, אפשר. אבל ברגע שהוא מקבל תו, הוא נהיה אות. מדויק. ברור. וגם האות, זה לא סתם. זה מתחיל מאלף, זה מסתיים בתו. אז זה כולל הכל. אות באופן פוטנציאלי כולל את הכל. א' לתו, אבל יש חיבור, יש איזו המשכה. בין א' לתו יש וו. מה זה וו? חיבור. וו זה חיבור. כן? הרי מה עושים עם וו? מחברים. נכון? גם או שיש וו החיבור, אבל הוו הגשמי זה מסמר. כן? זה מחבר. פשוט מאוד. לכן האות, היא מציינת את אבני היסוד של הרצון. לפי זה, אם אני אדע את האותיות של כל דבר, אוכל לברוא כל דבר. אמרו חכמים, יברו צדיקי, ברו על מה. אם הצדיקים היו רוצים, היו בוראים עולם. מסביר הרב קוק, אם הצדיקים היו מעלים את רצונם עד הרצון של הבורא, אז היו בוראים. פשוט. כן. לפי זה אפשר להבין מה שנקרא בשם בריאת אדם על ידי ספר יצירה. זה מוזכר בתלמוד במסכת שבת, שהיו המוראים שהיו יודעים לברוא. כן? רבה ברא גברה, רבה ברא אדם. כן? מה שבעברית מאוחרת קוראים גולם. כן? מה זאת אומרת שרבה ברא גולם? כן? זאת אומרת ש... על ידי ההצטרפות של האדם אל המגמה של הבריאה, אל הרצון האלוהי, אז הוא שותף, אז הוא ברא גברה. זה המשמעות. מספרים גם על המהר"ל מפראג, סיפור כזה. כן, הרבה אגדות מסתוריות מסתובבות מסביב לעליית הגג של אלטנוי שול ועוד כמו דברים כאלה. טוב, אז והאותיות, הם התחלת התיבות, ולפיכך הם התחלת העולם, ובהם נברא העולם. לכך, אלו כ"ב אותיות, יש להם הפשיטות הגמורה, כי התיבה, אשר הוא מן חיבור אותיות, אין בהם הפשיטות. כן, כי בתיבה אחת, יש לך, למשל, במילה שולחן, יש לך 4 רצונות, שין, למד, חט, נונסופית. אז חיברת 4 רצונות, יצא לך שולחן. אבל התיבות האותיות עצמן הן פשוטות. פשוטות הכוונה ראשוניות. כי התיבה אשר הוא מן חיבור אותיות אין בהן הפשיטות. רק האותיות יש בהן הפשיטות. ובאלו כ"ב אותיות ברא השם ברך את עולמו. כי ראוי להם שיהיו הם התחלה בשביל שיש בהם הפשיטות. וכאשר נותן אל השם יתברך שבח, שהוא יתברך נותן פרנסה, שהוא החיים אל הכל, כלומר שהוא אמר את הפסוק פותח את ידיך ומשביע לכולך הרצון, דבק בחיים אשר הוא מן השם יתברך כמו שאמרנו, וכאשר השבח הוא באלפה בטא, מגיע החיים עד החיים הפשוט הבלתי גשמי. כי אלו כ"ב אותיות יש בהם הפשיטות הגמור, ובשביל כך מגיע עד החיות הפשוט הבלתי גשמי, ובזה זוכה אל עולם הבא, שחיי העולם הבא הוא חיות נבדל פשוט בלתי גשמי. ומעטה, מה שנזכר כאן, פותח את ידיך ומשביע לכולך רצון, אינו רוצה לומר חיים גשמיים. כי הרי חיים גשמיים זה מוגבל, זה עולם הזה. כי מה שהשבח הזה הולך כסדר אלפה בטא, המורה על הפשיטות, לא ייתכן שיהיה פירושו חיים גשמיים. שהרי חיי העולם הזה בלבד, שהם חיי העולם הזה בלבד, רק החיים הפשוטים, כי יש דבקות לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא. וכאשר הוא משבח אל השם יתברך בשבח זה, שהוא משפיע חיים לעולם, חיים פשוטים, לא במה שהם חיים גשמיים, הרי הוא דבק בחיים, לא בחיים הגשמיים אשר הם בעולם הזה. ולכך ראוי שיהיה בין העולם הבא, מצד הדבקות, שיש לחיים שלו בחיי העולם הבא, ואבן. כי כאן נאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ובמקום אחר כתיב נותן לחם לכל בשר כי עולם חסדו. כי הלחם והבשר גשמיים, ואין הרצון גשמי. ואבן זה כי הוא עמוק מאוד מאוד. יש תמיד שאלה, האם יש באדם מרכיב אינסופי? אינסופי. הרי האדם, אנחנו רואים שהאדם זה יצור מוגבל. אבל האם יש בתוך האדם משהו בלתי מוגבל? הנשמה. אבל הבעיה היא שאיך אנחנו מתוודעים לאינסופיות של הנשמה. היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו דקארט. דקארט, כן, זה מהקלפים. אז הוא אמר ש... דקארט, כן, רוני דקארט. הוא אמר שאנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. וזה מאוד מעניין, כי זה אומר שיש באדם הרכבה. מצד אחד הוא מוגבל, מצד שני בלתי מוגבל. זה יצור מורכב. נכון, חז"ל גם אמרו את זה. יפה. זאת ההוכחה שחז"ל קראו את דקארט. מדוע? כי יש הנחת יסוד, יש הנחת יסוד באקדמיה, שאם רואים רעיון אחד אצל הגויים וגם אצל היהודים, זה בטוח שזה הגויים לקחו מהיהודים. וזאת למה? בגלל שהחוקרים באקדמיה משוכנעים שכולם כמוהם, שלוקחים קודם כל מהגויים לפני שלוקחים מהיהודים. וכאמר, שצריך לומר 3 פעמים כדי שיזכה לעולם הבא, שצריך התעלות 3 עולמות. כן, למה 3 פעמים פותח את ידיך? וכבר הם רמוזים, כי יש 3 עולמות. מה זה 3 עולמות? יש חלוקה של המציאות לעולמות, גם אצל חכמי הקבלה וגם אצל הפילוסופים של ימי הביניים. חכמי הקבלה מחלקים את העולם בעיקרון ל4: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. הפילוסופים לעומת זה דיברו על עולם עליון, אמצעי ותחתון. וכשהם דיברו על עולם עליון, הם התכוונו למלאכים, האמצעי התכוונו לגלגלים, ובתחתון עולם היסודות, כדור הארץ ואשר בו. כן. חכמי הקבלה לא מקבלים את החלוקה הזאת. לפי חכמי הקבלה, שלושת העולמות האלה כלולים בשניים התחתונים, יצירה ועשייה. המלאכים ביצירה, גלגלים ויסודות בעשייה. אבל זה לא כל כך משנה למהר"ל. המהר"ל לפעמים משתמש בחלוקות של הפילוסופים האפלטונים, לפעמים מהפילוסופים האריסטוטלים, לפעמים מחכמי הקבלה, לפעמים מחז"ל וכו'. כי המהר"ל רוצה להסביר עיקרון, והוא רוצה להראות שהעקרונות שלו נכונים בכל תבנית חשיבה שתהיה. אז פה למשל הוא אומר, צריך להגיד שלוש פעמים, כי שצריך התעלות שלושה עולמות. וזה יכול להיות השלושה עולמות שה... תודה, איך שמעתם? שצריך להיות שלושת העולמות שהפילוסופים מדברים עליהם. מוכבר הם רמוזים בקדוש, קדוש, קדוש, השם צבאות. ותרגום יהנותן, כתוב כאן יהנותן, לכן אני קורא, אבל זה כנראה טעות דפוס, אני אגיד יהו נתן, קדיש בשמי מרומה, קדיש על הרעה, קדיש לעלם ועל מעל מיה. וכבר אמרנו זה למעלה, אלו שלוש מעלות עד עולם הבא. ולכך, אמר האומר שלוש פעמים, תהילה לדוד בכל יום ובין העולם הבא. עכשיו אנחנו חוזרים לנון, הרי כל זה הבאנו רק בשביל הנון, כי הנון היא זו שמעסיקה אותנו. וכאמר, שלכך לא נאמרה נון באשרי, שיש בה מהפלתם של ישראל, וביור עניין זה, כי כל האותיות באלפביתה אין להם נפילה חוץ מן הנון. והטעם הוא שכאשר תשים אותיות מנצפח בסוף אלפביתה ויהיו י' ג' אותיות לפניהם וי' ג' לאחריהם, תהיה אות הנון, אות י' ד' עומד באמצע. מה? מה? פשוט, זאת האות ה-14. אז בתוך 28 אותיות, האות 14 אינון. וידוע כי כל דבר שהוא באמצע עומד בעצמו ואין לו סמך. כי אין לו חיבור לא לימין ולא לשמאל. ועוד מצד אחר, אין אל הנון החיבור והצירוף, כי כל האותיות הן מתחברות, כמו היוד מן האותיות, העשיריות והצדיק, הם קוף ביחד, והקף והפה הם קוף ביחד, והלמד והעין הם קוף, והמם וסמך הם קוף. כלומר, אם אני רוצה לעשות 100, נקרא 10 ו-90, 20 ו-80 וכו'. חוץ מן הנון, אין לה חיבור והיא עומדת בלבד. כלומר, אם אני רוצה לכתוב 100 על ידי נונים, זה נון ונון. זה עומד בעצמו. ואף כי גם הה, יש לה סגולה זאת באותיות האחדים, כי א' וה' הם מתחברים לעשרה, וכן כולם חוץ מן הה, כי יכתוב 10 צריך ה והה, ועל זה נאמר הן. עם לבדד ישכון, שזה נאמר על ישראל שהם אומה יחידה, שאין להם חיבור אל שום אומה, רק לבדד ישכון, כמו מילת הן, שיש בה ה והנון. ה עומדת יחד עם ה כדי לעשות 10, נון יחד עם נון כדי לעשות 100. ואלו שתי אותיות, אין להן חיבור, רק אל עצמם. אז זה היה צריך להיות שגם לא יהיה ה באשרי, לא רק נון. כי הנון אמרת שזאת אות נופלת, כי היא לא יכולה להגיע ל-100 אלא על ידי עצמה. אז גם ה אינה יכולה להגיע ל-10 אלא על ידי עצמה. אומר שבדל, כי הנון בכל בחינה שאתה בוחן תמצא כי הנון באמצע. אם תחשוב את האותיות בכלל שהן כף זין, תמצא אות הנון באמצע. ואין לה אמצע שום חיבור, שאינו נחשב מן אותיות השמאל ואינו נחשב מן אותיות הימין, רק בעומד באמצע. ואין לה ה סגולה זו. וגם מצד שהנון במספר עשרות, אין לה נון שום חיבור, רק עומד בעצמו. לכך הנון היא יחידה לגמרי שאין לה חיבור אל דבר מה. לכך הנון גם כן מורה על ישראל שהם עם אחד ואין להם חיבור אל מה. ולכך כתיב נפלה בתולת ישראל. כמו שהכתוב רמז כי ישראל הם כמו הנון שאין לה חיבור. ולפיכך יש בעבודתנו נפילה לאומה זאת ביותר, כמו שאמר הכתוב, כמו שהכתוב אומר, טובים השניים מן האחד. כי אם ייפול האחד השני מקימו, ואילו אחד שיפול מי מקימו. ולכך כתיב נפלה בתולת. טוב, זה רק התחלה של הדיון לגבי מהות הנון, ונמשיך בזה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.